אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם להזין לנו כהסקט באתר, באפליקציה של כאן ובכל סימוני הסקטים. איתנו על ההפקה, עמרי קפלן, על הביצוע הטכני, דרור רוטשטיין. יובל, על מה אנחנו מדברים היום?
אנחנו מדברים היום על יופי וכיעור פנימיים וחיצוניים, והקשר של כל זה לריטריטים מצד אחד ואינטלקטואליזם. מצד שני, נדבר על זה עם חיה גלבוע בפינת התלמוד שלנו, קוראת לסדר, זה נשמע מפתיע, אבל התלמוד התעסק בריטריטי, מסתבר. סוג של.
כן.
בפינת הלשון שלנו, מוציאה לשון, נדבר עם שלומי תוזיאל על הביטוי 99%. מכירה את זה? אנחנו ה-99%?
כמובן.
אז יש לו מקורות מפתיעים, נגלה אותם ביחד איתה, ונדבר גם עם תהילה חכימי על ספר השירים החדש של האימא X.
אבל לפני כן, אפרופו יופי וכיור ואינטלקטואליזם, וריטריטים. מגזין גרניקה הוא מגזין אינטרנטי אמריקאי שעוסק בתרבות, אמנות ופוליטיקה. הם הסירו טקסט של מתרגמת ישראלית שכתבה על החוויות שלה בשבעה באוקטובר ובמלחמה שאחריו. הם הסירו את הטקסט, הם פרסמו ואז הסירו בעקבות המחאה של העובדים שלהם, של האורחים. התפטרו שם בגלל הטקסט הזה. הטקסט הזה נקרא, תרגמנו, מקצות עולם שבור. עכשיו, מה שכתוב שם, אם אתה נכנס ללינק הזה של הטקסט, כתוב, אנחנו מצטערים על פרסום המאמר ומשכנו אותו. הסבר מלא יותר יגיע בהמשך. מה היא כתבה שם? שכל כך זעזע, טלטל את עולמם.
מדהים. עוד לפני זה, זה מדהים אותי שבכלל יש סדרת עורכים למגזין אינטרנטי על תרבות בניו יורק.
נכון.
יש להם סדרת עורכים. מבינה כמה טוב להם שיש להם סדרת עורכים למגזין אינטרנטי? אצלנו מגזין אינטרנטי זה בן אדם אחד שיושב בשתיים בלילה ומעדכן פוסטים.
בהתנדבות.
בהתנדבות, אף אחד לא משלם לו על זה. ולהם יש סדרת אורחים. מי שיש לו סדרת אורחים לא יכול להתפטר על דבר כזה.
אני חושבת שעוד מעט אנחנו, אולי כדאי שנספר למאזינים שלנו, על מה הם התפטרו.
על מה הם התפטרו.
ואז בכלל נבין את התפנוק פה.
כותבת המאמר היא ג'ואנה חן, היא ישראלית, ממוצא בריטי, משוררת, סופרת, מתרגמת, מנחת סדנאות כתיבה ותרגום. שירים שלה ותרגומים שלה לשירה ישראלית התפרסמו בכל מיני כתבי עת ואסופות בארצות הברית. אז במאמר הזה, שבגינו הם התפטרו כאמור, היא מספרת איך ילתה עם ההורים שלה לישראל כשהייתה בת 16, כשהגיע צו הגיוס בגיל 18, אמא שלה אמרה, יש כאן את הצבא הטוב בעולם, והיא ענתה לאמא שלה, מי זה אנחנו? מדברי בשם עצמך, ומוסיפה שם, לא שירתתי בצבא.
בגאווה.
היא מספרת איך היא התנדבה, איך היא התחילה להתנדב בדרך להחלמה, שזה, מי שלא מכיר, ארגון שמסיע, ארגון של ישראלים, שמסיע פלסטינים לבתי חולים ישראלים, לקבל טיפול רפואי מציל חיים. היא מספרת למשל על המחסומים שהיא נתקלה בהם, על המחסומים הצהליים שבהם המוני הפלסטינים נאלצים לעמוד בהם, בהרבה אמפתיה היא כותבת על המצב הקשה הזה.
נכון, שמאלנית טובה כזאת, כן? היא מסביר, זה בעצם כל ה... אתה רואה את הסאבטקסט, תקשיבו, אני שמאלנית טובה. היא כותבת שם גם על השבעה באוקטובר, והזעזוע הנורא בשש וחצי בבוקר, כשהחלה המתקפה של חמאס, איך היא ובעלה תרמו דם, כמו שתרמו דם לטובת נפגעים בעזה, במבצע הקודם, וזכו לביקורת מחברים שלהם על הדבר הזה. היא מספרת איך למרות הכל, היא כתבה לחברים פלסטינים שלה ודרשה בשלומה, היא כותבת שהדלת נטרקה בפניה בנימוס אך בתקיפות. עוד היא כותבת, לא היה קל לצעוד בקו האמפתיה, להרגיש אותה לשני הצדדים. חשבתי על החטופים מתחת לאדמה, חשבתי על אנשי עזה, הילדים ואנשים שמצטופפים באוהלים. היא מתארת שם כיצד קרה על הזוועות שביצע חמאס, ועל המספר ההולך וגדל של אזרחים חפים מפשע שנהרגו בעזה הנהרסת. היא מתארת כיצד שבועיים אחרי שהמלחמה התחילה, היא חזרה להתנדבות בהדרך להחלמה,
כן.
שם מסיעים פלסטינים לבתי חולים.
הטקסט שלה הוא טקסט שהרבה מאוד ישראלים, אני מאמין, יעבטו את פניהם בשעת נפש מולו. גם הליברלים בישראל, חלק מהליברלים בישראל, יכול להיות לא יסכימו עם כל מה שהיא כותבת, אבל האורחים השונים כאמור בגרניקה, זה לא הספיק.
שזה די מצחיק, אם חושבים על זה.
או עצוב, או עצוב מאוד, או שניהם ביחד, כי הכל מעורבב כבר, ולך תדע. אחד אחרי השני הם הכריזו על התפטרות, הם עשו את זה, אני מניח, במערכת, אבל הם גם עשו את זה כפי שעושים את זה בימינו,
בטוויטר,
כדי שכולם ידעו ויהיה להם, איך קוראים לזה? virtual signaling, כולם ידעו כמה הם טובים שהם התפטרו במשרה, נחשקת להם בגרניקה. אחת האורחות הבחירות כתבה שהטקסט הזה, הטקסט שאת קראת על הדברים בו, הוא בין השאר התנצלות של דמעות תנין על הציונות ועל רצח העם המתמשך בפלסטין. זה הטקסט הזה, היא אומרת בעצם שהטקסט הזה הוא איזה מין גרסה כזאת של יורים ובוכים.
נכון.
היא מתנצלת שם בפני הכותבים במגזין והקוראים שלו, שאולי הרגישו נבגדים בגלל הפרסום של הטקסט הזה של ישראלית. אחרת כתבה חלק מהמאמר הזה פוגעני במיוחד, כמו למשל שורה שבה מישהו אומר במאמר, אלו בומים טובים כשמדובר על הפצצת עזה. יש שם קטע כזה כן. שבו מישהו אומר, לא לדאוג, אלה בומים טובים נו, על הפצצות בעזה.
אז בוא תספר לנו מה היא באמת
זה
כתבה.
זה חלק במאמר שג'ואנה חן מספרת על שכנה שלה, שמנסה להרגיע את הילדים ההיסטריים שלה בממד, הם בחרדה מהבומים, היא אומרת להם, לא, זה בומים טובים.
כן.
ג'ואנה חן, יש לציין, נראה במאמר שהיא מסתייגת מההגדרה הזאת בעצמה, של בומים טובים.
כן.
כנראה שאין בומים טובים. וגם אין ישראלים טובים יותר, אין דרך להיות ישראלי טוב יותר.
אולי אתה יכול פשוט להפסיק להתחנף ולנענע את הישבן שלך כל הזמן, ואז אולי תהיה ישראלי טיפה יותר טוב.
אני
יכול
חושב,
להיות כאילו מספיק.
אני חושב שהבעיה כאן, בלי קשר להתחנפות או התחנפות, כן, אולי לא צריך לכתוב טקסטים כאלה, אבל הבעיה המרכזית היא שהעולם נהיה משוגע. והאנשים האלה, אין להם שום מושג מה זה מוסר, איך הוא נראה, גם אם הוא יבוא אליהם בשש וחצי בבוקר, בפצצה על הבית, המוסר, הם לא יזהו אותו.
שמענו את Firewater Borneo, יובל, שיר יפה.
שיר מעולה.
אתה שלחת לי אותו הבוקר, בוא נודה בזה.
שזה חסר תקדים.
זה חסר תקדים.
חסר תקדים.
ואהבתי על זה.
כן. בחשש לחצתי על סן ואמרתי, חשבתי שאולי תאהבי.
אמרתי,
אוי ובוי, האם יהיה שבועיים של שיימינג עכשיו? אבל אהבת למרבה המזל.
אז אהבתי מאוד. אנחנו עוד נשמע אותם, כי כל האלבום הזה מאוד יפה. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו עם אמא איקס, ספר השירים החדש של תהילה חכימי, שיצא עכשיו בהוצאת לוקוס. יש בו מחזור שירה בשם הזה, אמא איקס, אבל הוא פרוס לאורך הספר. מפעם לפעם צץ פתאום איזה שיר ממוספר מתוך המחזור הזה, שמתאר יום עבודה אולי של אמא שמביאה את בנה הפעות בין השנתיים איתה לעבודה. והוא שם מתחת לחולצה שלה כל הזמן, על הצירים האלה של אימהות ונשיות מול כלכלה ועבודה, נע קובץ השירים הזה, כמו כל יצירות מוקדמות יותר של תהילה חכים, היא מתעסקת בזה הרבה, היא סופרת ומשוררת שכתבה את מחר נעבוד, במים, חברה, יריתי באמריקה לאחרונה, שאהבנו מאוד.
נכון.
ואיתנו עכשיו, שלום תהילה חכימי.
אהלן, צהריים טובים.
צהריים טובים. אימא איקס, היא אימא גנרית? היא אימא ספציפית? למה היא איקס?
זה בדיוק העניין, כי יש את התחושה הזו שאת נהיית אימא, וזה באמת משהו שהוא... גם אבא יובל, גם כשאתה נהיה אבא. את נהיית אימא, והדבר המטורף הזה יוצא ממך, ואת נהיית משהו נורא ספציפי, אבל בעצם את גם קצת איקס, כי כולנו הרי בתוך איזה רחם עצום, לאומי, אמהות גם כל הזמן מרגישות שאת נכנסת איתם יחד לאיזה, תחת איזה מרבד כזה או שמיכה כזאת ונוכלות להגיד לך מה שהן רוצות, לתת לך עצות, דודות שלך, אמהות שלך, שכנות שלך, סתם נשים זרות ברחוב. אז זה כזה גם וגם.
כי כאילו אתם הופכות להיות איזה מין דבר אחד. אתם פועלות בתוך המפעל הגדול של האימהות הקולקטיבית.
לגמרי. גם כאילו יש בזה איזה משהו, מצד אחד את אישה בהיריון, אחרי זה את אימא, זה כאילו באמת הפרויקט הציוני זה כל מה שהוא רוצה ילודה וילודה. מצד שני, אין לכם תנאים להיות פה אימא כמו שצריך, כן? להיות אימא ולעבוד. להתקיים כמו שצריך בכלכלה שלנו. אז גם כל מיני, כל באמת יש את ההתנגדויות האלה, או את החיכוכים האלה.
אבל יש, מדברים היום הרבה, זה מין איזה מין קאץ' פריז כזה של work life balance, איזון עבודה בית, ונדמה שהשירה שלה חוסקת גם בזה, אבל בכיוון הפוך. אנחנו תמיד מדברים על אוי ובוי, העבודה פולשת למרחב הביתי, אנחנו עובדים 24 שעות ביממה. אצלך המרחב הביתי, האימהות פולשת למשרד.
נכון, נכון. כי באמת יש משהו באימהות, בכלל בהורות, שאתה לא באמת משאיר את זה בבית ושוכח מזה. כאילו אני לפחות... אני לא מתחילה לשכוח מהעניין הזה, אני גם לא רוצה. וגם בגלל שהחווה היא באמת מאוד מאוד פיזית, בטח בפעם הראשונה וההיפרדות הראשונה הזאת, יש בה משהו מאוד דרמטי, הדבר הזה של להשאיר את הילד שלך וללכת לעבודה ופתאום לא לראות אותו כל הזמן, לא להרגיש אותו כל הזמן, אי אפשר באמת להתפצל. זה מין גוף שהוא מחוץ לגוף, כמו גוף שלך שהוא מחוץ לגוף שלך. אני לא יודעת, מתי שאולי זה משתנה, הילד שלי עדיין קטן, אבל בינתיים אני עדיין מרגישה את זה.
כן, יש משהו מטורף בלהשאיר את הילד ופשוט ללכת לעבודה, נכון? אני זוכרת את הדבר הזה, זה דבר לא נורמלי. לקח לי בערך עד שהייתה בת 10, הרגשתי ככה בערך.
לא, גם אלה כאילו, אוקיי, להשאיר אותה או אותו וללכת לקבל קפה, אבל גם את הולכת לעבודה.
כן, איזה דבר מטורף זה. אבל רצינו להיות פמיניסטיות, אז הנה, אנחנו הולכות לעבודה, נכון?
אנחנו צריכות להיות גם וגם 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 וגם, אנחנו צריכות הכל להיות. כן, וגם פמיניסטיות.
וגם פמיניסטיות. אולי תקראי לנו משהו מתוך הספר.
אז אני אקרא מתוך אימא איקס, זה יש סך הכל באמת 7 קטעים, אני אקרא את 6. אימא איקס 6. המנהל של המנהל שקורא לי לשיחה. יצא שלא הייתי בעבודה כמה זמן. הבן שלי היה חולה. המנהל של המנהל שואל איך הילד מרגיש. אני לא אוהבת שקוראים לבן שלי ככה. הילד. אבל אני עונה, אומרת שהוא מרגיש יותר טוב, תודה. המנהל של המנהל הוא דווקא בחור נחמד, אבל זה לא משנה. במקום הזה כולם חצי רדומים או בדרך להירדם. במובן הזה, הבן שלי מסתלב יפה. הוא אוהב ללכת לישון באמצע היום, נכנס מתחת לחולצה, מתחת לשמיכה, קצת ציצי, וזהו. נים נים נום.
נים נים נום.
זה מצחיק גם. תשמעי, את כותבת על הילד... האמת היא שנחטפתי על ידי בני, אבל מיד בהמשך את כותבת, הוא עדיין לא יודע שהציל אותי מקריסתן של שתי קריירות. כאילו, ההישארות בבית היא גם לא רק אקט עבור הילד, היא הצלה מעולם העבודה הדורסני.
נכון, זה כאילו מין פלנטה כזאת של השייה, שאת גם נורא עסוקה בה, כן, אנשים קוראים לזה חופשת לידה. אין בזה שום דפח מהסדר של החופש, כלומר. אין שם לא שמש ולא שמשיות ולא, לא יודעת מה, דקירי.
קוקטיילים, כן. דקירי בבריכה.
מתי שאת לוקחת אותו לשחייה תינוקות, ואז זה כזה, גם זה יכול להיות כיף, זה יכול להיות פחות כיף, אבל את באמת, את נמצאת באיזה no zone כזה, שהוא רק שלך ושלו. את יודעת שמתי שאת תצטרכי לחזור, לקריירה שלך, תהיה מה שהיא תהיה, וגם להחיות אותה מחדש ולהידחף בחזרה ולמצוא את הדרך שלך. אבל באמת יש בזה משהו, במובן הזה כן יש איזה מנוחה מהמחשבה על הדבר הזה כל הזמן, של העבודה והתשע עד חמש או תשע עד שש או עד... עד אף פעם לא נגמר.
אז אולי זה לא היה רעיון כזה טוב, הרעיון הפמיניסטי הזה שלנו. כן, אנחנו נלך לעבוד. מה, אולי זה לא כזה להיט.
תראי, באופן כללי אני חושבת שהרעיון הזה של עבודה כמשהו שתופס כל כך במקום בחיים שלי, ובאמת אמרתם גם בפתיח, זה מה שאני כותבת עליו, והתעסקתי איתו, זה בכלל איבד איזה פרופורציה, אנחנו צריכים כחברה... וגם מבחינת סדר כלכלי, לחשוב עליו מחדש ולראות איך אנחנו מתארגנים בצורה יותר שפויה. ובעניין של נשים, והורות, ואימהות, ופמיניזם, אז גם הפמיניזם צריך להיות בו תפקיד הרבה יותר חזק ואידיאליסטי של באמת לאפשר לנשים את המקום הזה. כי היום המקומות עבודה הם לא באמת מתאימים, לא באמת מאפשרים את שני הדברים, פשוט גובה ממך את המחירים בתור אימא ובתור עובדת.
צריך להגיד שלא רק על זה הספר, זה בעצם המבנה של הספר, לא שגרתי, המחזור שירים הזה שהוא מאוד, מאוד חזק ומאוד נוכח בספר, הוא מפורק. הוא לא מופיע כמקשה אחת, פיזרת אותו בין השירים האחרים, והשירים האחרים חלקם מתעסקים בדברים אחרים לגמרי, חלקם נושקים לזה ונוגעים בזה, אבל חלקם באמת מתעסקים בסוגיות אחרות.
נכון. זה ספר גם שכתבתי אותו במשך המון שנים, כתבתי אותו במשך כמעט עשור. בעצם התחלתי לעבוד עליו אחרי שיצא מחר נעבוד, ספר השירים הראשון שלי, וכמעט השירים הלכו והצטברו, ולאט לאט התאספו סביב כל מיני רעיונות ונושאים, אז באמת עבודה, האימהות, אבל גם נושאים חברתיים או אהבה, ובקצה, כשבאנו וקראנו את השירים, יחד עם עודד וולק של העורך שלי, וניסינו להבין מה הספר, אז באמת היה את המחזור הזה של האימא איקס, שהרגשתי שהוא יכול גם קצת לעשות בלגן, וגם קצת לסדר את הספר באיזה אופן, כלומר, שייתן לו איזשהו עמוד שדרה, וגם גם שהוא כזה קצת יותר פרוזה מאשר שירה, אבל יותר כזה מין נוטה לפרוזה המחזור הזה, אז זה גם עושה איזו תנועה, שזה גם מין תנועה שאני עושה בכתיבה, כל הזמן גם כותבת שירה, אמנם פחות ופחות, אבל אני גם בעיקר מסרפלת ספרי פרוזה בשנים האחרונות. אז כל הדברים האלה איכשהו הרכיבו את הספר ונתנו לו גם את הצורה וגם את התוכן שלו.
אז בואי נדבר על יונה. בוא נדבר על שירה. כי יונה, את כותבת, הכל משוררת. גם המשוררים משוררת. בעיתון כותבים עליהם שהם יונה. אני יודעת על מה כתבת את זה, באמת.
לא, זה לא רק על מישהו אחד. כותבים את זה...
נכון. יונה וולך, זה דמות. זה שם, היא עומדת שם, מסתכלת עליכם. מה היא חורצת לכם לשון, לנו?
כן. אני מתה על יונה וולך. היא מדהימה. אבל באמת יש את העניין הזה של העמדה... כלומר, יש, אם אנחנו מדברות ומדברים לפעמים על הצופה לבית ישראל, שהוא תמיד גבר וכו', אז יש את המשוררת הזאת הגדולה. כן, אבל תמיד יש אחת כזו. ובשנים האחרונות התחילו לתת את העמדה הזאת גם למשוררים, לא רק למשוררות, וזה כבר יש משהו קצת מכעיס.
כן.
אוקיי. השארת לנו מקום אחד ליד השולחן הזה של הבית קפה, של הקשית. אז גם אותו אתם רוצים לראות איזה גבע?
תקראי לנו עוד שיר אחד לסיום מתוך הספר.
אז אולי אני אקרא את יונה באמת.
כן, יונה.
יונה. הכל משוררת. גם המשוררים משוררת. בעיתון כותבים עליהם שהם יונה. לא הצליחו להשתחרר מההשוואה. הם משוררת שלפעמים אוהבת להצהיר על עצמה שאיננה משוררת. אני רק כותבת שירים, כעמדה פוליטית. אני שירים בלי משוררת. ובפעמים אחרות אומרת, אני לא משוררת פוליטית, מקסימום חברתית, וזה למרות שבניתוח שלהם הצליחו לעקור לה מהקרביים את העמדה השירית. והכל שפוך שם בעיתון סוף השבוע, פרוס לרעבה על חמישית גיליון, גיליוטינה. אפשר גם להגיד שלכתוב כאן משוררת זו עצלות, וזו האשמה שאין להקל בראש. יש בזה משהו, ויש סכנה כזו, כששיר מתרסק על משוררת, ולא רק בגלל העצלות. תחשבו מה זה, כשמטאפורה כזו נופלת למשוררת על הראש, או להפך, כשמשוררת חוטטת סחרחורת, ונופלת, צוללת עמוק,
כשמשוררת חוטפת סחרחורת ונופלת. אימא איקס, תהילה חכימי, הוצאת לוקוס, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות.
תגיד לי איך לתפוס ברשת.
עכשיו, במה שכרוך, קוראת לסדר.
מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו אל הפינה קוראת לסדר, שבה אנחנו לומדים קצת תלמוד עם החברותא שלנו חיה גלבוע. היום נדבר על יופי וכיעור, זו סוגיה שהעולם מפגיש איתנו מדי יום, נדמה לי. שלום חיה.
שלום, שלום יובל, שלום מאיה.
אז על מה אנחנו מדברים היום? על איזו סוגיה?
אז אנחנו מדבר על יופי. יצא בסמיכות ליום האישה, שאני לא יודעת אם אתה הוספמת בהרבה מאוד פרסומות לאנטי-אייג'ינג, אני הוספמתי.
גם אני.
חשבתי כמה זה, גם את. חשבתי כמה זה מעניין.
כל הכבוד לאלגוריתם, כי אני לא קיבלתי כלום.
כן, אבל איך אני קיבלתי? אז לא כל הכבוד לאלגוריתם. אז כן, אז אנחנו מדבר על יופי, ונראה לי כן חשוב להגיד שהשיח על אסתטיקה הוא קיים בתרבות שלנו, גם בתרבות המערבית, אבל גם בתרבות היהודית. יש הרבה שערים שאפשר להיכנס לשאלות של מראה ראוי, מראה פגום, יחס לזקנה, מודל גוף רצוי, ודווקא הסוגיה שנקרא היום היא חלק משיחה שמתנהלת בתלמוד, שהיא קושרת בין מראה חיצוני לתכונות אופי.
אוקיי.
זהו, וממש כמה דפים לפני הסוגיה שנקרא, יש סוגיה מקדימה שמתייחסת באופן מאוד בינארי לשאלה הזאת, והיא משתמשת במטאפורה של קד חרס שמחזיק יין טוב, והיא ממש אומרת שם שכלי פשוט יכול להחזיק חוכמה. כאילו אם תשים יין בכלי זהב הוא יחמיא. והאמירה הזאת באה לקבע איזו תפיסה שיופי וחוכמה לא הולכים ביחד. זה מקדים. ועכשיו בואו נקרא את הסיפור שלנו.
אוקיי.
אז אנחנו קוראים ממסכת תענית. תנו רבנן, לעולם יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כערן. מעשה שבא רבי אלעזר בן רבי שמעון ממגדל, והיה רוכב על החמור ומטייל על שפת הנהר. ושמח שמחה גדולה, והייתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה. נדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר. אמר לו, שלום עליך רבי, ולא החזיר לו. אמר לו רבי אלעזר, רקע, כמה מכוער אותו אדם, שמה כל בני עירך מכוערים כמוך? אמר לו, איני יודע, אבל לך לאומן שעשה אני, ותאמר לו כמה מכוער כלי זה שעשית. היה מטייל אחריו עד שהגיע לעירו. ניסו בני עירו לקרתו, והיו אומרים לו, שלום עליך רבי, רבי ומורי. אמר להם, המכוער, למי אתם קוראים רבי? אמרו לו, לזה שמטייל אחריך. אמר להם, אם זה רב, אל ירבו כמותו בישראל. אמרו לו, מפני מה? אמר להם, כך וכך עשה לי. אמרו לו, אף על פי כן, מכו לו, שאדם גדול בתורה הוא. מיד נכנס רבי אלעזר ודרש, לעולם יהיה אדם רך כקנה, ואל יהיה קשה כערב.
אוקיי, אז עכשיו ההסברים.
זה הסיפור. אז כן, אז העלילה, דבר ראשון, היא מתרחשת בדרך, שזה בדרך כלל המקום שבו אפשר לבדוק האם התורה שאנחנו לומדים היא באמת עומדת במבחן עם המציאות. כמו שמדורר חילות, תשמחו לספר על איזה אדם שאנחנו תופסים כמתורבת, פתאום משתלח במלצר או בדייל במטות. אנחנו אוהבים את זה, כי זה בדיוק חושף את הפער בין דימוי של אדם ערכי לבין מה קורה כשהוא בממשק עם המציאות.
כן, זה קל מאוד להיות מאוד מאוד לפי הקודים שאתה מאמין בהם בבית המדרש, נכון?
כן, באוניברסיטה, בבית המשפט, לא חשוב איפה, במשרד הייטק שלך, אבל מה קורה כשאתה פוגש משהו בתוך המציאות היומיומית? כמה התורה שלמדת, תורה כשם קוד, נשארת ברובד האנליטי, וכמה היא באמת מחלחלת והופכת אותך לאדם ערכי יותר.
אז רבי אלעזר הולך מטייל ורואה בן אדם מאוד מאוד מכוער, שאומר לו שלום, והוא לא עונה לו.
כן. עכשיו תשימי לב, הוא חוזר מלימוד תורה. אז כבר יש כאן הבנה שלפעמים כשאנחנו עוברות חוויה רוחנית, או את חוזרת מריטריט, אז את יכולה לחזור עם איזושהי התנסות מסוימת על המציאות. זה סיפור נורא יפה, הוא מלא בניגודים.
דעתו גסה עליו כתוב, מפני שלמד תורה הרבה.
כן, עכשיו, מה זה תורה? תורה זה מוסר. אבל לא הבנת, כי אם אתה לומד תורה ובמקום להפוך להיות אדם חומל, אתה הופך להיות אדם אכזרי, אז לא עשית את הפעולה הנכונה. אבל נראה לי כאן דבר ראשון, החזל אומרים, שימו לב לסכנה של להתענג באופן אינטלקטואלי, עד כדי כך שזה הופך את דעתכם לגסה. אתם הופכים להיות גאוותנים, אתם שוכחים איך לדבר עם בני האנוש בצורה עדינה. והוא חוזר אל העיר שבו, והוא באופוריה האינטלקטואלית הזאת, ואז הוא מבחין באדם. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם האדם הזה מכוער או יפה. זה דבר לגמרי סובייקטיבי. אנחנו מוכל על המכוער נקודת המבט של רבי אליעזר, שקורא לו המכוער. זאת אומרת, אין לו שם, הוא לא עובר רדוקציה לדבר שהוא מעורר. ואז מתחיל פה באמת הדילוג בין הניגודים, בין לימוד תורה להתנהגות ערכית, בין מי שיושב על החמור למי שפוסע בדרך, וגם בין יופי שיכול להיות מוקרן מאדם חכם לבין יופי או כיעור של אדם יומיומי.
זה נורא מעניין, כי אני ישר לקחתי את דעתו. מיד אמרתי, אוקיי, הוא היה מכוער. ישר, כן. בגלל שזה גם מופיע כסמכות, לא פיקפקתי כן. לרגע בעניין הזה, ואמרתי, זה סובייקטיבי.
כן, אבל יכול להיות שאתה יודע, אפילו יכול להיות שנגיד המראה שלו היה לו סימטרי, כל דבר שבאופן סובייקטיבי מעורר אצל רבי אליעזר התנגדות, אבל אנחנו לא באמת יודעים איך הוא היה נראה.
לגמרי.
וזה יפה שהוא אומר לו, לך לאומן שעשה אותי ותגיד לו כמה המכוער הכלי הזה.
זה משפט מדהים. נכון. כי מה שהוא עושה בזה, הוא מחזיר, הוא לא נעלב, הוא מן הסתם כן נעלב, אבל הוא מחזיר את הטיעון למגרש של הרב. הוא אומר לו, בוא נדבר, אתה מייצג את הסמכות הדתית, בבקשה, לך במגרש התיאולוגי שלך, תמצא את האל, ובעצם מה הוא אומר לו? הוא אומר לו, מי שפוגע בבן אנוש, פוגע באל. ואתה מעמיד פנים שאתה הקדשת את חייך לעבודת האל, אבל אם פגעת בבן אנוש, היחסים הלא תקינים הם שלך מול האל, לך תגיד למי שיצר אותי. יצרת בפס ייצור, אדם לא שלם. תנהל את השיחה הזאת מולו, לא מולי. וזה רגע מדהים, כי אז הוא מייצר היפוך בתוך הסיפור, הרב הגדול יורד מהחמור, והולך אחרי האדם המכוער, ומבקש ממנו סליחה. וכך הוא נכנס לעיר שלו. זאת אומרת, בתמונה מאוד חזקה, ויזואלית. הוא מבין מה הוא עשה, והוא באמת מתנצל על זה.
אבל הוא מתנצל כי בני העיר מבקשים ממנו, זאת אומרת, הוא מוכל לו כי בני העיר מבקשים ממנו למחול.
נכון.
זה גם משהו שכאילו הוא אומר, אני נאמן לקהילה שלי, שזו אותה קהילה שהוא אומר לו, מעניין אם כולם מכוערים שם כמוך.
נכון. אני חושבת שמה שמעניין פה בסיפור, זה שמאוד קשה לנו, זה כמו סרט קולנוע מאוד טוב, שיש לך אמפתיה לשני הצדדים. בהתחלה אנחנו לא אוהבים את הדמות של הרב, אנחנו לגמרי מצופפות שורות עם האדם הנפגע. אבל אז יש איזה רגע שכאילו אתה רואה שהוא תפס את עצמו, לקח אחריות, יש לנו חמלה על אדם שרוצה לסדר את העניינים, ופתאום המכוער הופך להיות דמות שמתבצרת בתוקפנות שלו. פתאום אתה כבר לא ברור לך מי הטוב ומי הרע. ובסוף הוא סולח, כי באמת בני העיר מבקשים ממנו, אבל הוא מבחינתו היה ממשיך להניש את הרב, ולא לסלוח לו. זה גם מעניין לראות איך הדבר הזה, אין פה הכרעה, מי הטוב, מי הרע ומי המכוער.
שניהם צריכים להיות רכים כקנה ולא קשים כארז.
אז יובל, שוב אתה עושה את זה, אני חושבת שבאמת מה שנורא יפה זה שכשהוא הולך לבית המדרש בסוף, וזה נורא חזק לראות איך אפשר לזקק חוויה לכדי משפט, שאפשר ללכת איתו אחר כך. אני מאוד אוהבת שזה קורה בתלמוד. הוא עבר חוויה, נכנס לבית המדרש, והוא מציע לשומעים משפט שיכול לעזור להם לא ליפול לבור שהוא נפל. אבל כמו שאתה מציע, יובל, אני חושבת שהקריאה יותר מעניינת, הוא אומר על שניהם, הוא אומר גם עליו וגם על המכוער, שנינו היינו, התבצרנו כארז, שנינו נגענו בגאווה, אני בהתחלה ואתה באמצע, ושנינו צריכים ללמוד להיות קנה, להיות מסכימים להשתנות, מסכימים לסלוח, מסכימים להיות באיזה שפלות ולא בגאווה.
אבל יש פה בעיה, את התחלת ואמרת את הדבר היפה הזה, שהדבר הזה מתבצע, זה קורה בדרך, שזה המקום שבו אנחנו נפגשים עם המציאות, זה היה מאוד יפה בעיניי, ואז את הדבר הזה, הוא אומר, הוא נכנס לבית המדרש שוב הוא צריך לעשות את זה בתוך המקום, שהוא הקומפורט זון שלו, וברור לחלוטין ששם הוא יהיה בסדר, ויבוא עם כל המשפטים החכמים, מה יקרה בדרך בפעם הבאה? זאת השאלה.
שאלה, נכון, אני חושבת שאתה צודק, אני חושבת שבסוף, הוא הולך ומתמקם איפה שנוח לו. וכמו שאתה אומר, אפילו הבחירה בלהגיד את זה במין במשלב כזה גבוה, מתוחכם עם מטאפורות, שם המקום הנוח לו. אבל כן, זה נראה לי מאוד אנושי.
כרגיל, את רוצה להשאיר אותנו עם דבר ספרות בסוף של הפינה הזאת, נכון? מה הבאת לנו כאן?
הבאתי שיר של טוביה ריבנר, שבעיניי הוא אומר משהו נורא יפה על השלמות. ואני חושבת שבסוף הסאבטקסט של הסוגיה הזאת היא גם, היא מתעסקת בשלמות. לא צריך להיות לא שלמים בחוץ ולא שלמים בפנים. צריך להיות כמו קנה. משהו שהוא יותר מורכב, רך. אז זה הולך ככה. אי אפשר עם השלמות הזאת. השלמות מושלמת מדי, קשה כמוות, מונעת ממך לנשום, עושה אותך מגוחך בפה הפעור. אי אפשר לאכול בשלמות, לשתות בשלמות, לאהוב אהבת מתום. מעולם לא כתבת דבר מושלם. זה מציק? רק אם השלמות נושפת בעורף. היה כמלאך. מה את יודעת על מלאכים? יש מלאכים חסרי כנף, יש מלאכים צמאים כציפורים ביום שרב.
יש מלאכים חסרי כנף, חיה גלבוע. שנדע לו להיות מושלמים. תודה רבה על הפינה הזאת.
תודה, ביי.
להתראות.
עכשיו מוציאה לשון.
אנחנו, מה שכרוך בכאן תרבות, שמענו, איך נקרא השיר הזה? זה של ננה 99 לופטבלונס.
כן, מה אתה משחק אותה עכשיו? כאילו לא שמעת את השיר הזה בחיים שלך.
שמעתי אותו מלא פעמים, אבל אני מתקשה להגיד את הלופטבלונס.
כן, זה רק אשכנזים יודעים להגיד את זה. לא אנשים כמוך. מה אתה מתקשה להגיד לופטבלונס? מה הבעיה?
למה 99 לופטבלונס?
נו.
כי זה מתקשר למה שנדבר עליו עכשיו.
באמת להמיד.
הפינה מוציאה לשון שבה אנחנו מדברים על סוגיות לשוניות בספרות עם שלומית עוזיאל. היא כתבה את הספר מוציאה לשון, הפתעות מהמגירה הסודית של העברית. שלום שלומית עוזיאל.
שלום שלום.
אז אנחנו מדברים היום בהמשך לשיר על הביטוי הזה, אנחנו ה-99% חשבנו שהמצאנו אותו, כרגיל אנחנו מגלים שהיו שם הרבה לפנינו.
כן, הביטוי 99% רובנו מכירים אותו, זוכרים אותו ממחאת אוקיופי וול סטריט, זאת אומרת כיבוש וול סטריט התחיל ב-2011 המחאה הזאת. המחאה התחילה בהפגנות בערוב הפיננסי במנהטן, התפשטה להפגנות ברחבי ארצות הברית והעולם, והמסר שלה היה התנגדות לאי שוויון בהכנסות ובהון. והסיסמה הכי ידועה של המחאה הזאת היא כמובן We are the 99%, אנחנו 99%. כלומר, הרוב הגדול של הציבור לעומת השיעור המאוד קטן של אנשים שמחזיקים בחלק הארי של ההון. בישראל, אגב, הביטוי הזה הוא מקור השם של ארגון לובי 99, שדואג לאינטרסים הכלכליים של כלל הציבור לעומת התאגידים ובעלי ההון.
זה אנחנו, ה-99%.
אנחנו 99%.
אז איפה זה מופיע קודם?
אז אם נעיף ככה מבט במהירות, אם אנחנו מסתכלים לעקוב ככה, אפילו באופן אנקדוטלי, איפה 99% מופיעים לפני המחאה של אוקיופי וול סטריט, אז אנחנו מוצאים למשל ספר היסטוריה של ההיסטוריון הרווארד זין, שהשתמש בו ב-1980, והוא כותב, תרגום שלי, אחוז אחד מהעם מחזיק בבעלותו שליש מהעושר, שער העושר מחולק באופן הגורם לשאר 99% לפנות זה כנגד זה. ויש גם, זה 1980, ואנחנו קופצים ל-1935, יש כרזת פרסומת לעיתון בשם זה American Progress של משה לואיזיאנה יואי לונג, הוא הקים את העיתון, פוליטיקאי פופוליסט, מאוד שונה במחלוקת, ובכרזה הזאת נאמר, כאשר אחוז אחד מבני עמנו מחזיקים עושר כפול כמעט מאשר כל שאר 99%, כיצד הצליח ארצנו להשיג התקדמות יציבה, אלא אם נתקן את העוול הזה.
זה דרך יפה להגיד, תקשיבו. אנחנו כולנו בצד, אנחנו הרוב ואנחנו באותו צד. המלחמה שלנו לא נגד אחד נגד השני, אלא נגד האחוז הזה שעושים לנו את כל העוולות האלה.
זה ב-1935, נכון? זה... אני רואה שהם הסתדרו עם ההתקדמות היציבה ועם העוול. הכל ממשיך, הכל בסדר, הכל טוב.
כן, אגב, מה שאמרת יובל זה בדיוק מה שאמר הרווארד זין, הוא אומר ב-99% האלה אנחנו מוצאים אנשים שיש להם יותר ואנחנו מוצאים אנשים שיש להם פחות וזה בדיוק העניין שמפנים אותם זה כנגד זה ובעצם ה-99% האלה יכולים למצוא את האינטרס המשותף כנגד האחוז האחד, נניח באופן סמלי, אולי פחות שמחזיק בידיו את הרוב המכריע של ההון. עכשיו זה באמת הביא אותנו עד 1935 ולאחרונה אני הופתעתי לגלות לשמוע במקרה שיר, ראשית שזה שיר, כן? זאת אומרת, למצוא את הביטוי הכלכלי הזה דווקא בשיר, ושני, שהשיר הזה הוא מאוד מוקדם, זה שיר מחאה סוציאליסטי משנת 1901, ונשים לזה ממש דקה אחרי המאה ה-19, כן? הגיע הרגע אחרי הסגירה של המאה ה-19.
כן.
והמחבר של השיר הלא מוכר הזה הוא לא אחר מאשר שלמה זיינפלד רפפורט, או בשם העת שלו, שינסקי. יליד בלרוס, 1863, והוא ידוע לנו בתור מחבר אחת היצירות היהודיות הכי מוכרות, מחזה הדיבוק.
אז הוא כבר אז כתב על ה-99%.
כן, אז הוא התחיל באמת בתור סוציאליסט, הוא אגב כתב גם שיר בשם השבועה שנעשה להמנון הבונד, המפלגה הסוציאליסטית היהודית הלא ציונית באימפריה הרוסית, כן, אנחנו מדברים פה, נשים ל-1901, כן, זאת אומרת הרבה לפני המהפכה, הבולשיביקית. אז אנסקי זה, הוא באמת, זאת אומרת, השם, מה שמפתיע שמחזה הדיבוק הוא מאוד מאוד ידוע, ולעומת זאת, השם של מחבר המחזה הוא איכשהו נשאר קצת אלמוני.
כן, דיברנו עליו פה אצלנו בתוכנית
נכון,
לא מזמן.
נכון, דיברתם ממש על האירוע שבו אני שמעתי את השיר, האירוע הזה היה ערב של בימת מופעי הספרות בצוותא, שעושה כל ערב ביוצר או יוצרת אחרים בתולדות הספרות. הערב הזה עסק באמת באנסקי, בשלמה זן ורבפורט, ובו אני שמעתי את השיר הזה. נגיד עוד מילה על הדיבוק, שהוא באמת היצירה הידועה של המחבר הזה, שזה מחזה שמאז שהוא נכתב לפני למעלה מ-100 שנה, הוא מוצג ברחבי העולם שוב ושוב, מוצג גם בישראל. הוא מספר על נערה שאבא שלה עוד לפני היוולדה הבטיח אותה לחתן אותה עם איזה גבר, הפר את הבטחתו לחתן אותה עם הגבר הזה שהיא גם התאהבה בו אחרי שהיא נולדה והגיעה לגיל המתאים, הרס אותה עם מישהו אחר, הגבר שהיא הובטחה לו מת משברון לב ונשמתו נכנסה בגופה כדיבוק. אז מחזה באמת מאוד יהודי עם העיירה והפולקלור והדיבוק, והתפקיד שלה, של הנערה הזו, עולה עליה, הוא אחד התפקידים הידועים ביותר של חנה רובינה.
נכון.
והתמונה שלה בתפקיד הזה היא גם מאוד ידועה, עם שתי צמות והשמלה הלבנה.
כן, איקונית.
כן, מאוד איקונית.
ללא ספק. מוזר אבל שבאמת כשדיברנו עליו הבנו תמיהה ששאר היצירות שלו לא זכו, שחלקן נשמעו סופר מעניינות, לא זכו לאותה תהודה.
אולי זה הזמן לתקן את זה, כי הוא באמת כתב דברים אחרים נפלאים ולא, באמת לא מוכרים. בואו נקרא את הבית האחרון, אם ככה, מהשיר שלו, כמו שאמרנו, שיר מחאה סוציאליסטי, שנקרא בים המלוח, הוא מלוח כזה ים הדמעות של הפועלים. נקרא קודם כל, הוא כתב את השיר ביידיש, ואנחנו נקרא את הבית האחרון שהשיר בתרגום לעברית של ויקי שיפריס.
אוקיי.
הגיבור ישחרר את העולם ויבריא אותו, הוא יחדור עד למעמקי התהום, עד יסוד. קומו, התנערו גם 99% עם הבונד של הפועל היהודי, זאת אומרת, עם המפלגה הסוציאליסטית היהודית.
כן.
אז הנה לנו באמת 99% האלה.
אולי אז עכשיו נשמע את הבית המקורי ביידיש?
בואו נשמע אותו. הביצוע הוא של אסתי ניסים, שחקנית, זמרת וגם דוקטור לתיאטרון שמתמחה בתרבות יידיש, והיא שרה אותו כמו שאמרנו בערב הזה שבימת מופעי הספרות. עכשיו היא שרה כאמור ביידיש, אבל גם מי שלא יודע יידיש כמוני, הוא יכול לשמוע לקראת הסוף, תשימו לב, 99%, אנחנו פה מתחברים למה שנשמעתם קודם, אגב, והנה קראנו את זה בעוד שפה.
אז תשימו לב, אנחנו עומדים לשמוע את זה, תנסו למצוא את ה-99% ביידיש, שנייה אחת, בואו נשמע.
Der Held wird die Welt über freien Ehe. Ergreichen den Tag, diesen Grund, soll euch leben die 99%. Mit niedischen Arbeiter.
Ei, ei, ei.
Ich schaff es fest.
Es ist ja auch viel.
את דוברת יידיש?
אני לא, לצערי.
תמיד תהיתי.
את דוברת יידיש.
לא, אני אומר.
שאל אף אחד אף פעם.
מה את מדברת? לדעת יידיש.
לא, פעם ראשונה שאלו אותי את זה, אני חייבת לומר.
באמת? אני למדתי יידיש. אני למדתי יידיש, אני חושב שכבר אמרתי את זה בתוכנית הזאת.
רגע, אתה דוברת יידיש?
אני לא דוברת יידיש, כי אחרי שנה או שנתיים בבייס שולם עליכם, הבנתי שעדיף לפנות לפינוקי הולך לים או משהו שקצת יותר תואם את יכולותיי הלשוניות.
אבל הנה, בטח ישתלם לך עכשיו.
לא, כי אני מסתכל על זה עכשיו, ואני אומר, את אומרת את המילים ביידיש בהגייה שנשמעת לי מצוינת, ואני הייתי צריך להגיד את ה... לקרוא את ה... את ה... את הבית הזה, לא הייתי עושה עבודה כל כך טובה, לדעתי.
היא נשמעת לך מצוינת, כי
אינך
דובר יידיש.
כי אני דוברת יידיש.
יש לנו לא מעט מאזינים חרדים, דוברי יידיש.
נכון, אבל היידיש שלהם קצת שונה.
יהיה להם מה להגיד על כל זה. בדיוק, אם יעירו לנו כבר, אל תדאגי.
בסדר, הם מעירים לנו גם על העברית מדי פעם. תשמעי, לא יאמן שבעצם אנחנו טוענים פה שהמקור הכי הכי קדום של ה-99% המפורסמים זה שלנו, אנחנו.
אז תראו, זה קצת אנקדוטלי, כמו שאמרתי, אני לא יודעת אם הוא דווקא טבע את הביטוי, אבל ככה בחיפוש, בואו נגיד, לא אקדמי ככה, זה מביא אותנו נורא נורא מוקדם, שבעצם שפה זה לעתים קרובות בעיניי, אחד הדברים היפים שבה זה סוג של מכונת זמן. אנחנו בכמה דקות הגענו מעכשיו למחאה של 2011, והנה לנו 1901 עם ה-99%.
מתגעגעת לכל המחאות האלה, תאמיני לי.
כן.
היה לנו טוב פעם.
לא מזמן.
יכול להיות שכשיהיה לנו שוב טוב, אז נשוב להילחם על, על הכלכלה. כן. אבל בינתיים יש דברים יותר בוערים להיאבק עליהם כנראה. שלומית עוזיאל, תודה רבה לך על הפינה המחכימה הזאת של מוציאה לשון. תודה.
תודה לכם.
עם הדבר הזה, עם הגילוי המפתיע, אני לא, אני מבחינתי, ה-99% זה שלנו. יכול, אני אומר להפסיק לחפש.
איזה קלות אתה אומר שלנו?
ברור.
אנחנו, שלנו.
ברור. Mm-hmm. סוציאליסט יהודי, מה זה יותר אנחנו?
כן, זה הכי אתה, סוציאליסט יהודי.
דוברת יידיש.
כן.
אני אומר להפסיק לחפש מופעים יותר קדומים של הדבר הזה, שחס וחלילה לא יסדקו לי את האמונה הזאת ביהדות של הביטוי הזה. ועם התקווה האופטימית הזאת, אנחנו צריכים לסיים להיום, ונגיד תודה לעומרי קפלן, שהיה אימנו על ההפקה, ולדרור רוטשטיין, שהיה איתנו על הביצוע הטכני, ונזמין אתכן ואתכם לבקר כרגיל בעמוד הפייסבוק שלנו. חפשו מה שכרוך בפייסבוק, שם תגלו אותנו. אנחנו נהיה פה שוב מחר, ומחר אנחנו נהיה פה עם תוכנית מיוחדת על ספרות ומלחמה. תצטרפו אלינו גם מחר.
להתראות.
כמה שנים פגשנו בחורה לא רחוק מכאן בחוף דורדון תל אביב, ואת השיר הזה כתבתי לה. נפגשנו שמש פנתה לים.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.